רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום איתי שני אבנשטיין סיגלוב, היא אשת חינוך המתמחה בטכנולוגיה ולמידה, מרצה, חוקרת ופעילת תוכן חופשי ופתוח. המחקר שלה עוסק במפגש בין חינוך, טכנולוגיה, חדשנות ומידע פתוח. אנחנו הולכים לדבר בפרק על בין בינה מלאכותית יוצרת לתוכן חופשי ופתוח. אז תודה רבה. ברשותך אני אקרא לך שני.
ברור. תודה לך על ההזמנה.
לכבוד הוא לי, אתם לא יודעים, אבל אני חיכיתי הרבה זמן לראיין את שני, ופעמיים היינו צריכים לדחות, בגלל אסונות אקולוגיים ואיראניים, ומחלות, אבל הנה אנחנו הצלחנו. אני הייתי רוצה רגע, לפני שנצלול לתוכן, שתציגי את עצמך לפני כולם.
אז שוב כיף להיות כאן, וכן, כמו שאמרת, אז אני שני אבנשטיין סיגלוב, ואני באמת... יש לי, אני אישה מרובת כובעים, הייתי אומרת. יש לי כובעים באקדמיה, במחקר, בעשייה חינוכית, טכנולוגית, בחדשנות, ויש לי כובעים אחרים בעולם התוכן החופשי. והאמת שהעולמות האלה מתמזגים לי לאורך השנים האחרונות, אז כיף גדול להצליח למזג את הפאשן, את הדברים שאני באמת מאמינה בהם, שזה תוכן חופשי ופתוח לכולם. לתוך העשייה האקדמית, גם במחקר, גם בקורסים, וזה ממש בגדול.
אני אשים קישור לערך שלך, שנמצא בוויקיפדיה, תקראו, באמת המון כובעים והמון דברים את עושה, ולהתחיל לפרק את זה למי שמקשיב, ואולי לא יודע, אני חושב שהרבה אולי לא מבינים את מה זה אומר תוכן חופשי, למה צריך את זה, מי עושה בזה שימוש?
זו שאלה מעולה להתחיל איתה, אני חושבת, כי זה כמו שאמרת, אנשים לא חושבים על זה בדרך כלל, אבל כולם משתמשים בזה. למשל, כולם משתמשים בוויקיפדיה כל הזמן. אולי עכשיו קצת פחות בגלל, מאז ChatGPT, עוד נדבר על זה אני מניחה, אבל עדיין וויקיפדיה ומיזמי האחות שלה הם האתר השביעי הנצפה ביותר בעולם, אז כולנו זקוקים לתוכן חופשי, והייתי אומרת שדווקא בתקופה האחרונה אנחנו צריכים אותו עוד יותר, כי זה אחד האתרים היחידים ברשת שהם שואפים לפחות, לא תמיד מצליחים, אבל שואפים להיות לא מוטים, להצליח לייצג אמת בצורה ניטרלית עד כמה שאפשר, באינטרנט שהוא די אפל, די מלא בפייק ניוז ובמיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה, אז המלחמה על מה זה אמת היא קורית כל הזמן, היא קורית כבר שנים באינטרנט, ויש עוד כמה מעוזים אחרונים באינטרנט שהם, שואפים לעשות טוב, וויקיפדיה אחד מהם, אז היא חשובה, והייתי אומרת, זה המיזם הכי גדול, שאני קשורה בעבותות, הייתי אומרת, בעשייה שלו, בפעילות שלו, אני לא רק ויקיפדית, היום אני ממש יושבת בקרן ויקימדיה, בבורד העולמי, אני אחד מ-12 אנשים שמרכיבים את הבורד הזה, את חבר הנאמנים, יחד עם ג'ימי ווילס, שהקים את ויקיפדיה, ככה להבין, הישראלית הראשונה שאי פעם הגיעה לשם, ובינתיים היחידה, אז כבוד גדול, וזאת עשייה משמעותית עם אימפקט בינלאומי, בוא נגיד, קדמו לה הרבה מאוד שנים של עשיית תוכן חופשי אחרת, שהיא לא פחות חשובה, אבל אני שמחה שהצלחתי להגיע לבמה הזאת, שהיא בעצם הפלטפורמה הכי משמעותית שהייתי אומרת אני פועלת בה היום. מעבר אליה, אני מעורבת בעוד שני מיזמים שהם יותר נישתיים, הייתי אומרת, כי ויקיפדיה מאוד, מאוד פתוחה כזאת ונוגעת בכל תחומי התוכן, בכל תחומי הידע, אז מיזם אחד נוסף שאני קשורה בו, גם בעבותות, זה פרויקט בן יהודה, שם אני עורכת ראשית ויושב ראש העמותה למחשוב ספרות עברית שתומכת בפרויקט, ולמי שלא מכיר, זאת בעצם, פרויקט בן יהודה הוא בעצם הספרייה המקוונת הגדולה ביותר ליצירה עברית ברשת, אנחנו פועלים כבר עוד מעט 25 שנה, מאז 99, שזה הרבה לפני ויקיפדיה ולפני ויינט וכל האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו, וזה מיזם התנדבותי שאנחנו פשוט מעלים לרשת כל מיני יצירות עבריות, רובן כבר פגו תוקף זכויות היוצרים עליהם וחלקן לא, כי אנחנו מקבלים אישור מיוחד להגיש אותם בפרויקט לציבור, וזה משמעותי שיש לנו אתר שהוא לא תלוי באף גורם מסחרי, שהוא לא תלוי בשום גורם ממשלתי, שפשוט נגיש לציבור, בשביל הציבור, על ידי הציבור, פשוט נקי כזה, בלי שום אינטרסים. והמיזם האחרון שקשור בתוכן חופשי שאני פעילה בו בשנה האחרונה הוא הסדנה לידע ציבורי, שמתעסק יותר בעולמות הדאטה והנתונים, ומצליח להנגיש נתונים יותר ממשלתיים, לאומיים וגם של רשויות מקומיות לציבור הרחב. אז יש להם מיזמים כמו כנסת פתוחה, למשל, שהוא אחד המיזמים הכי מוכרים שלהם, אבל יש עוד ועוד, כדאי להיכנס לאתר שלהם ולראות, אבל הם באמת מנסים לעשות הנגשה של ידע לציבור, הנגשה למשל של התקציב הלאומי שלנו, מה זה אומר, איך מנהלים תקציב, איך עיריית תל אביב שונה מעיריית ירושלים, ושונה מעיריית חיפה או הרצליה או באר שבע, מה, לאן הולך הכסף בחינוך, לאן הולך בדברים אחרים, הממשלה שלנו מהרבה הצער לא כל כך מנגישה את הדברים האלה לציבור הרחב, ולכן המיזמים האלה שהם שוב יוזמות התנדבותיות שבאות מהציבור, הן כל כך קריטיות, כי הן עוזרות לעשות משהו שהגופים הרשמיים שלנו בארץ פה מתקשים לעשות, ולא רק בארץ, כן? גופים בינלאומיים בכלל, אבל בארץ אנחנו בהחלט קצת מפגרים, למשל ברמת החקיקה, בהקשרים האלה של תוכן חופשי. למשל, ממשלות מתוקנות בארצות הברית, באירופה, המערבית בעיקר, מנגישות תוכן שלהם ברישיון חופשי, לציבור הרחב כדיפול, כברירת מחדל. אצלנו יש מלחמות על לשחרר כל דבר, חלק מה, הייתי אומרת, מהווי הכללי פה של המדינה, הכל על הכל צריך להילחם פה בארץ.
אני מסכים.
ארץ קשה ומאתגרת, אבל גם מקסימה ומדהימה, ועובדה שכל הדברים האלה קורים באמת, בהתנדבות, שזה מחמם ומרחיב את הלב.
קודם כל, כל כך הרבה עשייה, זה באמת נשמע לי מטורף. לא יודע אם את ישנה בכלל, אבל
מעט.
זה כבר לפרק אחר כנראה.
מעט,
כן, מעט. אז זהו, אני רוצה רגע להתייחס לכמה דברים, אבל האמת שעלו לי עוד כמה שאלות גם, שאני כבר לא יודע איזה מהם להמשיך איתם, אבל אני אנסה. נגיד, דרך אגב, לגבי הבורד, זה כבוד ענק שאת מייצגת, גם אני חושב איפשהו מייצגת אותנו, בבורד ויקימדיה, בבורד העולמי. דרך אגב, אנקדוטה משעשעת, אני חושב ששתיתי בירה והייתי בהרצאה של ג'ימי וולס בדאבוס בשוויץ לפני כמה שנים, ופגשתי אותו שם, אז הוא באמת מרתק איך בן אדם אחד יכול לשנות את העולם עם תוכן חופשי מה שנקרא.
לגמרי.
והדוגמאות שהבאת גם מפרטות מה זה בעצם תוכן חופשי, ומה שמעניין אותי אבל רגע לקחת את זה, בגלל שאני יודע שהרבה מהקהל שלי הם אנשים שעובדים בארגונים, או שבכלל אנשים שיוצרים תוכן, או שהם רוצים ליצור תוכן מסוים, מסלולי למידה או הכשרות, ובעצם, את יודעת, האם ארגון יכול לקחת תוכן חופשי ולעשות בו שימוש כדי להנגיש אותו לעובדים שלו? זה שאלה שמאוד מעניינת אותי, כלומר, מבחינה, האם זה אפשרי?
בטח, כל הרעיון של תוכן חופשי ופתוח, קודם כל, אולי כדאי להבדיל רגע בין נגיש באינטרנט, שזה, דברים יכולים להיות נגישים לנו באינטרנט, אבל הם עדיין לא יהיו חופשיים. כשאנחנו מדברים על המינוח הזה, תוכן חופשי, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה שיש לו רישיון חופשי מאחוריו. יש כל מיני סוגים של רישיונות, אנחנו לא נלאה את קהל המאזינות והמאזינים בהקשר הזה, אבל אני כן אזכיר את ארגון Creative Commons, שיש לו רישיונות שעובד איתם, זה הרישיונות הכי נפוצים באינטרנט בכלל, ו-Creative Commons, אנחנו, בוויקיפדיה אנחנו עובדים עם רישיון שנקרא CC BY-SA, שבעצם אומר שני דברים, הבאי אומר שאנחנו חייבים לתת קרדיט אם אנחנו עושים שימוש בתוכן הזה, וה-SA אומר, זה share alike, זה ראשי תיבות, שאומרות שאנחנו צריכים לשתף את החומר שאנחנו משתמשים בו באותו רישיון הלאה. כלומר, אם אתה עכשיו מייצר תמונה ואתה משחרר אותה ברישיון מסוים של CC BY-SA, אני לא אוכל לקחת את התמונה שלך, אני חייבת לעשות שני דברים, גם לתת לך קרדיט, וגם לשתף אותה הלאה באותו רישיון. אני לא אוכל פתאום לבוא ולשנות את הרישיון, ואז לגבות כסף, על תמונה שאתה שחררת ברישיון חופשי. אז זה מה שה-CC BY-SA הזה אומר. אז ויקיפדיה בעצם, אני הזכרתי את הרישיון כדי להגיד, שמראש אנחנו שואפים לעשות שימוש מקסימלי בחומר, כולל שימוש מסחרי, שזה די שוס, כן? זה די mind-blowing להרבה אנשים, למה ארגונים יסכימו לתת את המידע שלהם ולעשות איתם שימושים, כולל שימוש מסחרי, כל עוד נותנים קרדיט ושומרים על פרטי הרישיון, כמו שאמרנו. אז המטרה היא באמת שיהיה שימוש כמה שיותר נפוץ במידע הזה, שאפשר יהיה לעשות מה שנקרא רימיקס ושימושים חדשים ונוספים מהתוכן המקורי שנוצר. יש, למי שנכנס לעולם הזה, יש ממש שלבים ודרגות לכל רישיון, אפשר לראות איך ככל שהרישיון יותר פתוח, אז אפשר לעשות איתו יותר דברים, וארגונים יכולים לקחת את כל התכנים האלה בעצם, שנמצאים בתוך ויקיפדיה או בוויקי דאטה, שהוא מיזם נוסף פתוח, מיזם אחות של ויקיפדיה, שעליו אגב עשית, אותו חקרתי בדוקטורט, והוא מאגר של נתונים, נתונים מובנים ומקושרים, שאפשר גם לעשות עליהם queries, ואפשר לקחת את הנתונים האלה ופתאום לתשאל את המאגר הזה, ולעשות ויזואליזציות מגניבות של הנתונים. אז כל ארגון יכול לקחת את הנתונים האלה ולעשות איתם מה שהוא רוצה. וזה דבר אדיר שיש לנו את המאגרים הפתוחים האלה, כי אם תשים לב, לעומת שאר האינטרנט, כן? הרי רוב החברות היום הגדולות בשוק, בעולם הזה המקוון, אנחנו הרי כולנו גם אזרחים דיגיטליים, חוץ מאזרחים פיזיים פה במדינת ישראל, רובנו לפחות, וכשאנחנו מסתובבים לנו בעולמות הדיגיטליים, אז יש חברות גדולות מסחריות שהן מניעות את הגלגלים, ורוב החברות האלה עוד עוקבות אחרינו. פרטיות זה אולי נושא לפודקאסט, לפרק אחר בלבד, לפרק אחר לחלוטין, אבל אני אגיד שעוקבים אחרינו כל הזמן, ומשתמשים במידע שאוספים אחרינו, לכל מיני מטרות מסחריות. אז המיזמים האלה שאני קשורה בהם ותומכת בהם, מקדשים את התוכן החופשי, וגם זה לא רק תוכן חופשי, זה בא עם אתוס מאחוריו של לא לעקוב אחרי יוזרים, להשתמש בזה, להנגיש את זה לטובת הציבור, לטובת העולם וכו' וכו'. אז זה היה קצת לופר גדול כדי לענות על השאלה שלך, שהייתה מאוד פשוטה, האם ארגונים יכולים להשתמש בתוכן הזה? אז חד משמעית יכולים, רצוי שישתמשו, הם רק צריכים לשמור על פרטי הרישיון, וכל בן אדם אחר גם יכול, לא רק ארגונים. יותר מזה, ארגונים, אם הם באמת גדולים, ויש להם גם אחריות ציבורית, כי זה קורה שכשארגונים הופכים להיות מאוד מאוד גדולים, הם מתחילים לפתח איזושהי מחויבות כזאת, פתאום להחזיר חזרה לקהילה, ואז יש להם כל מיני יוזמות כאלה, שהן לכאורה מאוד יפות ומאוד טובות. לפעמים זה לא לכאורה, לפעמים באמת יפות וטובות, אבל מוגבלות, כי יש תמיד איזשהו קונטקסט של for profit מאחוריה, אז יש תמיד אינטרסים. אבל גם ביוזמות היפות האלה, הם יכולים לייצר בעצמם תוכן חופשי, ולהנגיש אותו לציבור. אז זה משהו שארגונים יכולים לעשות מהצד שלהם, זה לייצר תכנים בתחום שלהם, ולהגיש אותם לציבור ברישיון חופשי. אגב, יוטיוב שכולנו עובדים איתו כל הזמן, יש לו רישיון, אז אפרופו מה האדם הקטן, האינדיבידואל או האינדיבידואלית, יכולים לעשות לא רק בארגונים, זה כשאתם מייצרים תוכן או מייצרות תוכן, תנגישו אותו מראש עם רישיון ברור, חופשי, שאנשים אחרים יוכלו לדעת מה אתם מסכימים ולא מסכימים שיעשו איתם. אז ביוטיוב אתם יכולים, יש את הרישיון הסטנדרטי של יוטיוב, אבל האופציה השנייה, רישיון CC BY, רישיון של Creative Commons, ואני למשל את כל הסרטונים שלי, את כל ההרצאות שלי, כל דבר שאני מייצרת, אני מנגישה ברישיון פתוח, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לעשות בזה אחר כך שימוש. וזה בגדול.
אני חושב שזה מרתק, ואת התחלת להגיד את יודעת גם מה האינטרסים של ארגונים, או של אנשים, לכל אחד אני חושב את יודעת יש משהו שמניע אותו.
נכון.
ושאת מדברת על הנושאים האלה בכזאת תשוקה, אני חייב להבין, מה המשיכה שלך? מאיפה זה בא המשיכה והאהבה הזו לתוכן חופשי?
מאיפה זה בא? אני חושבת שאידיאולוגית אני באמת מאמינה בזכות של אנשים להיות חופשיים, באמת חופשיים, לחיות איך שהם רוצים, אבל זה מעבר לזה. אני מאמינה שלכל אחד צריכה להיות גישה לחינוך ולידע. ואנחנו חיים בעולם שבו זה מאוד מאוד לא ככה. נתחיל אפילו מהדברים הבסיסיים, שכשאתה מסתכל על כל העולם, ואני לפחות מסתכלת על כל העולם, אני, שוב, יש לי פריבילגיה להיות, לעשות פעילות שהיא מעבר כאן, למדינה שלנו, לעברית שלנו, שאני מאוד אוהבת והיא יקרה לליבי, ולכן אני מעורבת במיזמים שקשורים פה לארץ, אבל גם יש לי הזדמנות לעבוד בפלטפורמות בינלאומיות, ולכן אני מסתכלת על כל העולם. וכשאני מסתכלת על כל העולם, אני קודם כל יודעת, שיש עוד 40% מהאנשים בעולם שבכלל לא מחוברים לאינטרנט. הדבר הזה שלך ולי, וכנראה לרוב המאזינות והמאזינים שלנו, נורא טריוויאלי, הטלפון הסלולרי הזה, שאנחנו מסתובבים איתו, ומנגיש לנו מידע בכל רגע, בכל מקום, אנחנו גולשים בלי לחשוב על זה פעמיים, אבל הרבה מאוד אנשים בעולם זה עדיין לא טריוויאלי, ואין להם גישה לידע. אז חלק מהמיזמים שאנחנו עושים בוויקימדיה, הם בדיוק מיזמים של הנגשת ידע גם בעולם המתפתח, במקומות שאין בהם תשתיות, שאין בהם אינטרנט, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי להביא את הידע ואת התוכן הזה לאנשים שהכי הכי צריכים אותו. לפעמים זה תוכן שהוא יהיה ממש מציל חיים, כן? יש לנו למשל קופסה קטנה כזאת שנקראת אינטרנט אין הבוקס, ששמנו בה את כל המידע הרפואי של ויקיפדיה, והיא נוסעת לכל מיני מקומות, מוקי מלחמות, מוקי שיטפונות, מוקי שאין בהם תשתיות, והדברים האלה, המידע הרפואי הזה, אנחנו כמובן יכולים לתפור את זה פר שפה, כי אנחנו עובדים ב-300 שפות, אז תחשוב רגע על מידע רפואי כזה שמגיע לאיזה מקום שאין בו חשמל, אין בו אינטרנט עכשיו, ויש בו מלחמות, ויש שם צוות רפואי שצריך, וגם לאנשים שחיים שם, צריכים גישה למידע בסיסי, והמכשיר הקטן הזה הופך להיות כמו סוג של הוטספוט, שמאפשר לאנשים להתחבר, עד 30 אנשים יכולים להתחבר אליו, ובעצם לגשת למידע. אז מיזמים כאלה, כמו אינטרנט אין בוקס ואחרים, יש לנו כל מיני מיזמים, אנחנו חושבים על איך ידע בכלל מגיע לאנשים, ואיך ידע חייב להיות פתוח ונטול אינטרסים, כדי שהוא באמת ישרת את הציבור, ואיך אנחנו מתגברים על הפערים האלה החברתיים של אנשים שאין להם כסף, ואין להם לפעמים, אתה יודע, במקומות כמו אפריקה, מקומות מסוימים בהודו, זה כבר, לכולם יש טלפונים סלולריים, הוא הגיע גם לשכבות הכי נמוכות מבחינה סוציו-אקונומית, ואז שם המשחק הופך להיות, האם יש לך כסף לגלישה או לא, לגלוש באינטרנט, כאילו הקונספט הזה של דאטה, של מי יש נגישות לדאטה, ואנחנו יודעים שיש אנשים שאין להם, הם צריכים לשלם הכסף של ארוחת צהריים, הם צריכים לוותר על ארוחת צהריים, כדי ללכת לקנות יכולת לגלוש באינטרנט, שזה מטורף. אז הפערים האלה מעסיקים אותי, אני רוצה שלכל אחד יהיה זכות, אני חושבת שחינוך הוא זכות אנושית בסיסית, שוב פעם, ולכן אני עושה מה שאני יכולה כדי לנסות להנגיש מידע בכלל, ולא סתם מידע, מידע אמין ואיכותי, לכל אחד ואחד בשפה שלו, במקום שלו, בין אם הוא בעולם המקוון, בין אם הוא אזרח או אזרחי דיגיטלית או לא. זה ממש בגדול. אני לא יודעת אם עניתי לך, אבל זה חלק ממה שמניע אותי.
לא, לא, ענית לי, כי זה בעצם מראה את מה המנוע הפנימי שלך, וזה בסדר גמור. ופה את יודעת, אני עצמתי איפשהו מראה, כי אני חושב שביום יום ואת צודקת, גם אני חושב שמי שמאזין לנו, אנחנו לא חושבים כרגע על הגישה של האינטרנט של כלל העולם, וזה מספרים באמת יוצא דופן. כלומר, להגיד כמה, 30-40% שאין להם גישה לאינטרנט, או שהם יוותרו על ארוחה שלהם, שכן תהיה להם גישה, זה משהו שהוא באמת נוראי, כן? שחושבים על זה, זה משהו נוראי, כאילו, מבחינת גישה לידע. והעובדה שצריך לשלוח קופסה, כן? עם אינטרנט, קופסת רפואית של לגשת למידע רפואי, שעד 30 אנשים יכולים לגשת אליה, קודם כל זה פתרון מאוד יצירתי לדעתי, מצד אחד. מצד שני זה אומר, באמת, יש לנו חלק גדול מאוד מהעולם שהוא לא זכאי. וכאן יש, את יודעת, יש מושג דווקא שאני חשפתי אליו לפני כמה שנים, זה digital citizenship, כלומר, וגם עוד מושגים של global world, כאילו מבחינת אזרחי העולם, איך אנחנו מסתכלים, וזה מה שאת מביאה לדעתי בהסתכלות שלך הפנימית, שאת רוצה להוביל לשינוי הזה, וזה לדעתי נפלא ומעורר השעה, וכיף לראות שיש אנשים כאלה שגם לא רק אומרים את ה... והם באמת עושים את זה בעשייה שלך, אז אני באמת רוצה להגיד לך שפו, וכיף לי לשמוע את זה וגם לראות, כלומר לראות את הדוגמאות שאת נותנת, וההשפעה שאתם עושים, ואין ספק שיש פה השפעה ואימפקט גלובלי מטורף.
אם אני יכולה להגיד לך עוד דבר אחד על זה בתור אשת חינוך, שבא מהעולם של הטכנולוגיות והלמידה, אז אני אגיד שזה באמת הצעד הראשון בלבד, כי אנחנו יודעים שגם ברגע שנתנו, תחשוב עכשיו רגע על כל האנשים האלה, על כל ה-40% שעוד לא באינטרנט, שאנחנו יודעים שיהפכו להיות באינטרנט בשנים הקרובות, ואנחנו מאמינים שהפער הזה באיזשהו שלב ייסגר, אוקיי, הם פתאום נזרקים לעולם מטורף שיש בו אינטרנט, ואז מה? אז אחד הדברים שאני חושבת עליהם הרבה בתור אשת טכנולוגיה ולמידה, זה שאנחנו יודעים שלא מספיק לזרוק על אנשים טכנולוגיה. צריך ללמד אותם, צריך לקנות להם מיומנויות לאיך לעבוד בצורה חכמה, מושכלת, ופה העניין של פיתוח אוריינויות, אוריינות דיגיטלית, אוריינות של, היום אני מדברת הרבה על data literacy, והיום אני אפילו מדברת על generative AI literacy, על gen AI עוד לא דיברנו, אבל תכף בטח נדבר, אז בלי לפתח את האוריינויות האלה, למצטרפים החדשים לעולם הדיגיטלי, אנחנו נפספס משהו. אנחנו אגב יודעים את זה שנים, זה לא דבר חדש, אנחנו יודעים את זה עוד ממיזמים, היו מיזמים מקסימים של מחשב לכל ילד, לא יודעת אם אתה מכיר לפני די הרבה שנים, אבל חברות גדולות, שלחו, ארזו יפה לפטופים, שלחו אותם לאמזונס ולכל מיני כאלה מקומות, ובאו אחר כך אחרי כמה שנים לראות מה קורה עם המחשבים האלה, וגילו חדרים עם מלא 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 אריזות של מחשבים ככה עדיין ארוזים, כי עוד פעם, כי לא מספיק לזרוק את הטכנולוגיה לאנשים, צריך שיהיו אנשים שעוזרים לאנשים שהם לא נייטיבס, שהם לא צמחו לתוך הדבר הזה, אלא שפתאום מגלים את האינטרנט, לדעת איך להסתדר עם זה, לדעת איך לפתח את המיומנויות האלה. אז זה עוד דבר שמעסיק אותנו, וזאת אחת הסיבות שלפני שנכנסתי לבורד העולמי, הרבה מאוד עסקתי בשיתופי פעולה עם מוסדות חינוך, עם מוסדות תרבות, עם ממשלות, כדי להטמיע עבודה עם ויקיפדיה ועם מיזמי תוכן חופשי, כאיזושהי פלטפורמה שהם גם לומדים. אז הם לא רק הופכים להיות צרכנים יותר חכמים של ידע באינטרנט, אלא הם גם הופכים, you empower people, כי אתה מלמד אותם גם איך לייצר תוכן בצורה חכמה ומושכלת, אתה עוזר להם לפתח חשיבה ביקורתית, שהיא קריטית להרבה דברים, ואתה נותן להם כוח, פתאום פתחת להם עולם. זה אגב מה שעשיתי בקורסים האקדמיים שלי, שפיתחתי באוניברסיטת תל אביב, הם עסקו באמת, זה התחיל בקורס שנקרא ויקי רפואה, לימדתי סטודנטים לרפואה בתוכנית הישראלית, זה הקורס בחירה, הוא רץ בערך עשור בפקולטה לרפואה, ולימדתי אותם איך לכתוב ערכים בתוך ויקיפדיה, בתחום הרפואה. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי כזה, נכון? אבל אני אתן לך מספרים, בדיוק סגרתי איזה מאמר כזה נחמד, שהסתכל על העשור הזה של הפעילות באוניברסיטת תל אביב, של הקורס הזה ועוד קורס אחד שהיה פתוח לכלל הקמפוס, שהתעסק גם בויקיפדיה וגם בויקי דאטה, והסתכלנו על התוצרים של הקורס הזה, וראינו שהסטודנטים, אני אדבר רגע רק על ויקי רפואה, הסטודנטים שלי כתבו לאורך השנים בערך 450 ערכים בתחום הרפואה, נשמע קטן, נכון? אבל זה בערך 13% מכלל הידע הרפואי בתוך ויקיפדיה, והערכים האלה זכו למעל, אני חושבת שזה 21 מיליון צפיות על ידי הציבור. אז הנה אתה רואה דרך קטנה, לאיך אנחנו מנסים לעשות אימפקט חיובי, חברתי חיובי, בכלל דרך האקדמיה, בכלל דרך עשייה אקדמית.
יש לי גם שאלה שאולי תסבך קצת את זה, ואני חייב להגיד, מי שמתחיל דוקטורט או לימודים יותר של לכתוב מאמרים, אוקיי, באקדמיה וכדומה, ואחרי זה אני, דרך אגב, כל מי שמזין, אל תדאגו, תכף ניצול לשאלה הבאה, האם צריך בכלל מאגרים חופשיים בעידן של בינה מלכותית יוצרת, אז נדבר על זה תכף. ונצלול לסווח של בינה מלאכותית יוצרת למאגרים חופשיים, ובאמת מה קורה שם, אבל לפני זה, אני הייתי רוצה רגע, נקרא לזה להתקיל, או לסבך את העניין, שאתה כותב מאמר בתור דוקטורנט, או משהו כזה בסגנון, מתחיל לכתוב מאמרים, אז אתה רוצה לפרסם במקום טוב, ז'ורנל, והמקומות הטובים הם לא חופשיים, ואם המטרה של החינוך או האקדמיה, נקרא לזה, נשלב אותם רגע ביחד, היא להשכיל ולהנגיש מידע ולתת לכולם את האפשרות השווה ושוויון, ועדיין כל המבנה הזה הוא מבנה אותך, כן, כל דוקטור שרצה יגיד, שמע, אני לא רוצה לפרסם בז'ורנל של open source, אני רוצה לפרסם בז'ורנל שהוא הכי יוקרתי, אז מה את אומרת על זה? מעניין, מה הדעה שלך?
כן, אני אומרת שנגעת באחת הנקודות הכואבות במפגש שלי עם האקדמיה. אני מאוד אוהבת את האקדמיה מהרבה בחינות, אבל גם יש לי ביקורת על דברים מסוימים. אני חושבת שכל המערכת יש בה משהו שבנוי לא נכון, זה בעיניי, אתה יודע, שיחה אחרת נפרדת שאנחנו צריכים לעשות רק על זה כנראה. כן, אבל אני אגיד בהקשר הזה שאתה צודק מאוד, האקדמיה מכוונת, זה כמו... יש פה קצת דואליות, מצד אחד רוצים, לא תשמע על מוסד אקדמי היום גדול, שלא מדבר על להנגיש את מגדל השן האקדמי לציבור הרחב, אז הם מדברים על זה, אבל מצד שני המערכת מסלילה אותך ממש לפרסם ושהחומר יהיה סגור. אז אני חוזרת ליוזמות, אני לא איבדתי תקווה, אני אגיד את זה ככה, בסדר? אני חושבת שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות בתוך האקדמיה עדיין, וזה מה שאני ניסיתי לעשות, מעבר ללפרסם open access, שזה גם מאוד מאוד מורכב, כי ה-open access של האקדמיה הוא לא בדיוק open access, הוא דורש מהחוקר לשלם אלפים רבים של דולרים, שלא לכל חוקר מתחיל להגיד כמוני, אני סיימתי דוקטורט, אני עושה עכשיו פוסט, וכן, לי אין עדיין תקציבי מחקר, אז אין לי מי שיממן פרסום באופן אקסס, אז זה הזוי, אני כותבת וחוקרת תוכן חופשי, ונאלצת לפרסם אותו בכל מיני פלטפורמות סגורות, כי אחרת אני לא אוכל להתקדם באקדמיה. אבל מה אני כן יכולה לעשות, וזה מה שעשיתי, אני עובדת עם סטודנטים, פיתחתי קורסים אקדמיים, שמתמקדים ובאמת להנגיש את מגדל השן האקדמי הזה, שדיברנו עליו, לציבור הרחב. אז אחד הדברים היפים שקורים, האוניברסיטה למשל משלמת מיליונים, אם לא יותר, בשנה, על גישה, מינויים לכתבי עת, שעולים המון המון כסף. הסטודנטים והסטודנטיות שלנו בקמפוס, בעצם יש להם גישה להרבה מאוד מאגרי מידע של הציבור הרחב אין. אז כשהסטודנטים שלי יושבים וכותבים ערך, למשל בתוך ויקיפדיה, אני שולחת אותם לכל הג'ורנלים הסגורים האלה, ואחד הדברים, אחד המעשים הכי גדולים שהם יכולים לעשות, זה באמת לקחת את הג'יסט, כן? לקחת את תמצית עכשיו המאמר האקדמי הסגור, ואת התמצית הזאת לפרסם בתוך ערך שפתוח ונגיש לציבור הרחב. זאת עשייה גדולה, כי הם מצליחים פה לשבור את חומת התשלום שהציבור הרחב נתקל בה. אז זה לא רק סתם, אוקיי, כתבתי עכשיו ערך, זה כתבתי ערך שמבוסס על מקורות מימנים, על המחקר הכי טוב שסגור מאחורי חומת השלום, ואני מנגיש אותו, או מנגישה אותו דרך העשייה הזאת לציבור הרחב. אז זה משהו שאנחנו יכולים לעשות.
לא, מעולה, אני חושב שזו הייתה תשובה טובה. בסופו של דבר, אז כן, אני רק אעשה את זה גם סדר לעצמי, אקדמיה מסלילה, מוצאים פתרונות יצירתיים, וכדי להנגיש את המידע בעצם לכולם, ואני מקווה שהמערכת הזאת תשתנה בהמשך, נכון. בסופו של דבר.
אני רוצה להגיד על זה עוד דבר אחד, בהקשר הזה, שוב, פחות בישראל יש מודעות לזה, אנחנו קצת מפגרים בהקשר הזה אחרי מדינות מערביות אחרות, כמו ארצות הברית ואירופה המערבית, שם יש מודעות גדולה הרבה יותר לתוכן חופשי ולרישיונות חופשיים, ולייצר תוכן חופשי באקדמיה. למעשה היום בתור חוקרים, אם אתה מגיש גרנט, בקשת גרנט, ל-ERC, ל-Horizon, לכל הגופים האירופאים האלה של האיחוד האירופי, הם מחייבים אותך לשחרר את המחקר שלך ברישיון חופשי, שזה מאוד מעניין, ויותר מזה יש להם הרבה...
אבל הם משלמים לך על זה גם.
כן.
אבל הם משלמים לך, כי Horizon למשל, אני יודע שבעצם אתה מקבל מימון כמעט מלא.
כן, הם נותנים לך גרנט, אבל הם דורשים שהתוצרים של המחקר שלך יהיו ב-open access, כן? יהיו מראש... ברישיון פתוח ונגישים לציבור, ויותר מזה יש להם הרבה מאוד מחקרים, יש להם הרבה מאוד גרנטים ותוכניות שמעודדות את הסגל האקדמי ואת המוסדות ברמת הטופ, כן? לא מה שנקרא grassroots efforts, לא אנשים בודדים, אלא שמערכתית יהיו תוכניות בתוך אוניברסיטאות, בתוך משרדי חינוך, לייצר תכנים שמה שנקרא OERs, Open Educational Resources, כן? משאבי לימוד חופשיים. אז בארץ אנחנו כאמור קצת מפגרים אחרי הגישה הזאת הפתוחה יותר לחינוך, כי הם מבינים ש, אתה יודע, ספרי לימוד עולים הון עתק. אנחנו רוצים שבאופן הולך וגובר, סטודנטיות וסטודנטיות גם יוכלו למצוא את מה שהם צריכים אונליין, ושזה יהיה נגיש לכל אחד, לא רק אם יש לו כסף או לא. אז אנחנו חוזרים עוד פעם לפערים הכלכליים ולהבנה של העולם שצריך להשקיע בזה אנרגיה ותקציבים ותוכניות ואנחנו בפיגור. בסוף אני מקווה שזה יגיע גם לפה לארץ, ואני גם כמוך מקווה יותר מזה שיהיה איזשהו שינוי עמוק יותר באיך שהמערכת עובדת.
אמן ואמן. למרות שאני גם חושב את יד שזה גם יוצר אולי איזשהו בעיה עם מוסדות מחקר אקדמיים, כלומר מבחינת ה-IP, אם אני עושה מחקר פורץ דרך, כלומר של מי הזכויות, אם זה ב-open access, אז של מי הזכויות אחרי זה על הגילויים. כן? יש פה גם עניין, יודעת, יש מוסדות מחקר שמתעסקים בדברים שהם באמת פרוצי דרך, שאחרי זה עושים מהם איזשהו כן היבטים כלכליים, אז יש פה אתגר אחר. אני הייתי רוצה שנצלול לעובי הקורה במהפכה שאנחנו נמצאים בה היום, נשים רגע נקרא לזה את העולם המתפתח בצד, ונלך לעולם המתקדם סופר לא אנושי, ואת אמרת מקודם, משתמשים פחות בוויקיפדיה, כי משתמשים ב-ChatGPT. ופה יש פה מלא בעיות, או אתגרים נקרא לזה, שצריך לשאול, כלומר, האם צריך עדיין מאגרים חופשיים בעידן של בינה מלאכותית יוצרת?
התשובה לזה היא חד משמעית כן, ואני, כמו שאמרת, אני אצלול לעובי הקורה, אבל לפני זה אני אחדד אולי משפט, את המשפט שאמרתי בהתחלה, זה לא שזה done deal, זה לא שאנחנו כבר יודעים שיש פחות שימוש בוויקיפדיה, זה כרגע לא נכון, ויקיפדיה עדיין האתר השביעי הנצפה ביותר בעולם, כבר די הרבה שנים, ואני עדיין...
רק להגיד משהו? Mm-hmm. מעניין אם ChatGPT של עקף אותו.
עדיין לא.
כלומר, אם הוא המקום השביעי, אם אולי הוא במקום...
עדיין לא.
שש, אני לא יודע.
חברת OpenAI מוזכרת עכשיו בתור החברה עם הצמיחה הכי משמעותית, הכי מהירה, אקספוננציאלית, הכמות המצטרפים הכי גדולה בהיסטוריה האנושית, או משהו כזה מאוד מרשים. ואני מניחה אבל שהשינויים שאנחנו נראה הם קשורים למגמות שהתחילו הרבה לפני GenAI, כן? הרבה לפני בינה מלאכותית יוצרת, או GenAI בקיצור, או Generative AI, או GenAI בקיצור, היו לנו מגמות של שינוי באיך שאנשים צורכים תוכן באינטרנט, וגם איך שהם מייצרים. ואנחנו, ויקיפדיה היא, מהבחינה הזאת, לא השתנתה כבר מעל 20 ומשהו שנה, נכון? היא מאוד מאוד מבוססת באופן כבד על טקסט, והקהילה שלנו התקשתה, ועדיין מתקשה קצת, לעמוד בקצב הזה של הדור החדש, שבעצם בכלל עומד מסרטונים, ורוצה תוכן מאוד מקוצר, בבייטים קטנים כאלה, אז הנס כל הגדילה של פלטפורמות כמו טיק טוק ואחרות, לא, טיק טוק כמובן לא היחידה, אבל כל הרילס, כל השורטס, כל ה, בוא נגיד, מקבצים קטנים מאוד של ידע, ודור שמדברים על זה שהיכולת שלו להתרכז הולכת ומצמצמת לבייטים הרבה יותר קטנים, אז השינויים האלה התחילו עוד הרבה לפני, ואז בא ChatGPT לעולם, ואנחנו אומרים ChatGPT, אבל זה בעצם שם גנרי, זאת אפליקציה אחת, כן? של חברה אחת מסחרית, מאוד מצליחה, מאוד גדולה, יש עוד חברות, יש עוד כלים, למעשה יש המון כלים, זה אחד האתגרים שקורים היום בעולם הזה, זה שאנחנו מתקשים מאוד לעמוד בקצב, השינויים הם על בסיס יומיומי בעולם הזה, הטכנולוגיה מתקדמת מאוד מאוד מהר לפני שאנשים מספיקים לעכל את מה שקורה, את הטכנולוגיה עצמה. אז מהבחינה הזאת תקופה מרתקת, ואולי זאת ההזדמנות להגיד שבשנה ומשהו אחרונות אני, כלומר דיברתי על זה שאני בעולמות התוכן החופשי ושאני מתעסקת בטכנולוגיה ולמידה, אבל לא הזכרתי כלל מה אני עושה בפוסט דוקטורט, אז אני אגיד שהפוסט דוקטורט היה בשבילי הזדמנות גם להרחיב קצת את מה שעשיתי בדוקטורט, ולבדוק בכל העולמות האלה של רשתות סמנטיות כפלטפורמת למידה, שזה מה שעשיתי בדוקטורט, בדקתי את ויקי דאטה, לראות איך זה מתקשר, כל העולם הזה של linked open data, איך הוא מתקשר לעולמות הדיג'יטל הומניטיז, אז זה ערוץ אחד של הפוסט שלי, אבל הערוץ השני הוא generative AI, ואיך הוא משנה לנו באמת תהליכים של יצירת וצריכת ידע, ובלי קשר לזה שאני עושה את הפוסט, התמזל מזלי וחברתי לקבוצה, ממש לפני שנה זה היה, לקבוצה די מדהימה של אנשים שהקימו קהילה שנקראת AI for Research Israel, או בקיצור AI for RI, ואני אחת האדמיניות של הקהילה הזאת, וזאת קהילה שממש התפרצה, זה היה מדהים לראות את הגדילה שלה, אלפי אנשי ונשות מחקר, אקדמיה, חינוך שנמצאים בקבוצות וואטסאפ שונות, יש לנו כמה קבוצות.
אני ממליץ בחום, אני גם שם, אני ממליץ לכם גם להצטרף, אני אשים קישור בפרטים של הפרק.
כן, אז יש לנו את הקהילה הזאת שקורית בעיקר בוואטסאפ, וקהילה לומדת בתוך הוואטסאפ וגם בתוך פייסבוק, ואני חושבת שמה שהיא מראה לנו באופן יומיומי, זה את הצורך הזה של האנשים ללמוד את הדבר הזה, ללמוד את הטכנולוגיה, להבין את ההשלכות שלה על החיים שלנו, וגם להתמודד עם ההצף הזה, כי פתאום אנחנו מוצפים, אחד באמת הדברים שאנחנו רואים גם במחקר שאנחנו עושים על הקהילה הזאת, וגם בקהילה עצמה, אנחנו רואים אנשים overwhelmed, כאילו באמת בשוק מהכמויות ומהשינויים התדירים. אז אני רוצה רגע, עכשיו שמפינו ככה את השדה, ואתם יודעים, מה הקשר שלי לעולם הזה, אני רוצה קצת לענות על השאלה שלך, שהייתה שאלה מאוד חשובה, על האם בכלל צריך את ויקיפדיה בעולם הזה של ChatGPT ודומיו, והתשובה מבחינתי היא כן, וכדי להבין למה אני אומרת כן כזה בטוח בעצמו, צריך להבין איך LLMs עובדים בכלל, אז למי שלא מכיר או מכירה, אני רק אגיד, ש-LLM זה קיצור של Large Language Models, הם מודלי שפה גדולים, זאת היא התשתית הטכנולוגית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה התוכן שעליו מאומנות, זה המערכות שמאמנים עליהם את המידע, ואפליקציות כמו ChatGPT בעצם מבוססות עליהם. אז כשאנחנו מסתכלים על LLMs ועל איך הם מורכבים, אנחנו יודעים שמאמנים אותם על גבי ויקיפדיה. קודם כל, אין היום LLM שלא מאומן קודם כל על גבי ויקיפדיה. אז בתור התחלה, ככל שוויקיפדיה תהיה יותר מהימנה, טובה, איכותית, כך התוכן שיגיע ל-LLM יהיה גם כזה. עכשיו, שאלת אותי למה צריך בעצם LLMים, למה צריך עדיין את ויקיפדיה אם יש לנו כאילו LLMים, וזה נשמע נורא מבטיח, אבל כל מי שנכנס קצת לקרביים של בינה מלאכותית יוצרת, יודע כמה אתגרים, אני לא רוצה להגיד בעיות, אני באמת חושבת על זה בתור אתגרים, שאנחנו צריכים כאנושות להתגבר עליהם, אני מאמינה שרובם עם הזמן ייפטרו, או שלא, אבל אני חושבת על זה בתור challenges, שצריך ככה לפתור אותם, ויש לנו הרבה מאוד אתגרים שקשורים לבינה מלאכותית יוצרת. נתחיל בזה שהם לא מאמנים את ה-LLMים רק על בסיס ויקיפדיה, הם מאמנים אותם, יש להם למשל סקרולר שהוא 70% סקרולר שרץ באינטרנט, ובודק מה יש אונליין, כן? 75% ממה שה-LLM מאומן עליו, וזה המון. תחשוב כמה ג'אנק, תחשוב כמה פייק ניוז ודיפ פייק ומיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה יש בתוך האינטרנט, ועל זה זה מאומן. עכשיו, גם ויקיפדיה, שהיא כאילו, אתה יודע, אנחנו הגוד גייז באינטרנט, בצורה כזאת או אחרת, וגם ויקיפדיה הרי לא מושלמת. יש לה בעיות של בייס, יש לה בעיות ידועות של ג'נדר גאפ, מאוד מאוד ידוע. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לתקן את הבעיות האלה, אבל את פערי הידע האלה, והפער הוא לא רק מגדרי, יש פערי ידע בכלל, גם ויקיפדיה יש בבעיות של מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה, אז שוב, אנחנו נלחמים בזה ושואפים לתקן את זה, אבל הסיסטמיק בייס הזה שקיים בתוך ויקיפדיה, וקיים בכלל באינטרנט, בעצם משתקף לתוך ה-LLMים. אז ברמה מסוימת אנחנו חייבים שיהיה לנו מערכות שהן לא for profit, שהן לא מונעות מרווח כלכלי, שהן ניטרליות, שלא כוחות כספיים הם מה שמניע אותם, שיהיו איזשהו ערוץ של reason, של truth, בתוך העולם הזה המטורף שאנחנו חיים בו. וכרגע אין לנו את זה, כרגע ה-LLMים הגדולים האלה, הם כולם חברות מסחריות, יש עם זה הרבה מאוד בעיות. עכשיו, יותר מזה, אני חושבת שאחת הבעיות הכי גדולות שראינו כש-ChatGPT עלה לאוויר, זה בעיית ההלוסינשנס, כן, ההזיות שפשוט הרבה פעמים יכולים לתת לך תשובות שנראות לחלוטין אמיתי, וזה ברמות, אתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה עכשיו שיתן לי תשובה, כן, אומנות הפרומפט, תן לי תשובה שהיא מבוססת על מאמרים peer-reviewed, ותביא לי את הרפרנס האקדמיה מלא, והוא יכתוב לך משהו שנראה לחלוטין לגיטימי, וזה יהיה לחלוטין לא קיים, כאילו שתתחיל לבדוק את השם של המאמר, ואת השם של הכותב, את השם של, של כתב העת, תראה שהדברים האלה לא היו ולא נבראו.
כן, בעיית הלוסינציה היא חמורה. לא, ברשותך אני גם אוסיף משהו. יצא לי, היה לי הכבוד גם לראיין את פרופסור ניר זיקוביץ' שהוא מ-UMass, ודיברנו גם על הנושאים האלה, ובעצם הוא אמר משהו מאוד חזק, שכל הזמן מעדד לי בראש איכשהו. הוא אמר, בסוף, בחינוך, כן, באקדמיה, מה המטרה של חינוך ואקדמיה? בסוף, במהות. חקר האמת. ואם אתה נותן כלי כמו large language model, כן, מודלי שפה, שהם לא יודעים להבדיל בין אמת ושקר, ואתה מלמד איתם, אז מה קורה לחקר האמת? והוא אמר, בהשוואה, קח את זה כאנלוגיה, או כמטאפורה יותר נכון, אולי, למורה שמגיע לכיתה, וחלק מהמקרים הוא אומר אמת, וחלק מהמקרים הוא משקר, אתה לא יודע מתי הוא משקר ומתי הוא אומר את האמת, האם הוא מורה טוב? האם בכלל תיתן למורה הזה להיכנס לכיתה?
לגמרי.
אז יש פה אותיות שאלות מהותיות של שמה אנחנו עושים, וגם מה אנחנו עושים, את יודעת, אם את אמרת בעצמך גם את הבעיה שהוא בעצם קורא את כל האינטרנט, כן? הוא לומד מכל הג'אנק והבייס, וגם cultural bias, כלומר, כי אם אתה מלמד בארצות הברית, זה לא אותם מונחים שבאודו וביפן, ואם הפוך, הם ייפגעו מדברים כאלה ואחרים, כלומר, יש פה גם פערי תרבות מאוד מאוד גדולים, וכאן דווקא הייתי, בגלל זה גם מצאתי, כי הייתי רוצה לקפוץ לעתיד. הייתי רוצה לקפוץ לעתיד איתך ביחד, כי יש לך פה חזון ומעורבות ומשמעות, ואיך ייראה העתיד של תוכן חופשי עם ההתפתחות הטכנולוגיה?
אני חושבת שאתה שואל בדיוק את השאלות הנכונות שכולנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו, ואני חושבת שאנשי חינוך, כלומר, אלה שאני אגיד בסוגריים, יש תמיד את קבוצת האנשים שתתנגד לכל טכנולוגיה באשר היא, ואנחנו רואים את זה תמיד כשיש מהפכות גדולות. זה כמו שאתה יודע, לפני 20 שנה אמרו, אל תעבדו עם ויקיפדיה, ומה קרה? כולם עובדים עם ויקיפדיה, התלמידים, המורים, כולם.
אין אנציקלופדיה גם, לא רק שעובדים עם ויקיפדיה. היא הכחידה את האנציקלופדיות שהיו, מה היה האנציקלופדיה? היו אנשים ספציפיים שהיו מורשים לכתוב, מומחים שנקבעו על ידי הוצאה מסוימת, והיום זה חוכמת ההמונים.
נכון.
זה מטורף, אין דבר כזה אנציקלופדיה.
יש, כלומר, יש חוקים, זה עוד פעם, זה לפרק אחר אולי, יש חוקים לאיך אנחנו כותבים ולמה שמנחה אותנו בכתיבה, אבל כן, זה היה שינוי פרדיגמה, שינוי חשיבה, שפתאום כל אחד יכול לערוך כל עוד הוא עושה את זה לפי החוקים, אתה לא חייב להיות מומחה בתחום שלך כדי לעשות את זה, כל עוד אתה מתבסס על מקורות מיימנים וכותב באופן ניטרלי וכו' וכו' ובביא רפרנסים זה עובד. אז רגע לפני שאני אענה על השאלה הגדולה שלך, אני רוצה להצביע על עוד כמה דברים שיעזרו לך להבין את מה שאני אגיד בתור תשובה. התחלנו לדבר על אלונסינציות, ואני אגיד שאחד השינויי פרדיגמה הגדולים, או הפערים האלה, כשאני מרצה בימים האלה על ויקיפדיה ועל תוכן חופשי לעומת LLMים וכל ה-Gen AI, אני מדברת הרבה פעמים על זה שזה נראה בהתחלה מאוד מאוד שונה. אבל בסוף אנחנו, כי פתוח לעומת סגור, כן? בתשלום לעומת חופשי, קופסה סגורה שאנחנו לא יודעים מה קורה בה ואיך היא בדיוק עובדת, לעומת משהו שהוא לחלוטין שקוף במהות שלו, וכל המנגנונים בו פתוחים לציבור. אז יש לנו פערים משמעותיים, והייתי אומרת שכש-Gen AI פרץ לחיינו, אחת הבעיות הראשונות שוויקיפדים ישר קפץ להם, וגם אנשי אקדמיה, זה עניין הפרובננס של המידע. כלומר, תביא לי, אתה יודע, אחד הדברים בתור ויקיפדים שתמיד אנחנו אומרים זה, דרוש מקור. אם יש איזשהו סטייטמנט, אם יש איזשהו משפט שכתוב, יש לנו אפילו תבנית מיוחדת לזה, שאתם יכולים לפעמים לראות בערכים, שנקראת דרוש מקור. זה אומר שאם יש איזשהו משפט שלא יודעים על מה התבססו, מה המקור שעליו התבססו, מישהו יניח את התבנית הזאת כדי להגיד, וואלה, פה חסר לנו רפרנס. אז כל התפיסה הזאת של כל דבר צריך להיות מבוסס על מקורות מיימנים, ואני רוצה להיות מסוגלת כיוזרית, כצרכנית מידע בכלל רגע, לראות את המקור הזה, ולהיות מסוגלת לבדוק בשביל עצמי, כל הדבר הזה לחלוטין נעלם. אז אחת הבעיות הראשונות והקשות ביותר, שעדיין לא נפתרה, אבל אני מאמינה שיפתרו בשנים הקרובות, היא בעיית הפרובננס, שאנחנו מקבלים תשובה מ-ChatGPT, ואגב, אנחנו כל הזמן מזכירים את ChatGPT, אבל יש מלא. זה לא משנה אם זה קלוד או ג'מיני,
אגב, יש כלי שכבר עושה את זה, פרפלקסיטי, אם לא הרסתי את השם, אני גם אשים
פרפלקסיטי.
כן, הוא נותן לך את המקורת.
אז פרפלקסיטי הוא אחד הכלים שיותר מיועדים באמת למחקר, ויש עשרות על עשרות על עשרות של כלים. אגב, אם אנחנו כבר שמים לינקים, נוכל לשים לינק למין מסמך כזה שהקהילה שלנו מייצרת, שעושה ככה סדר בכל הכלים לצרכים השונים, ופרפלקסיטי וכלים אחרים זה דוגמה לניסיון להתגבר על הדבר הזה של תראה לי מאיפה הבאת, על מה התבססת כשכתבת לי את התשובה הזאת. אז יש רצון, יש הבנה שצריך לעשות את זה. הבעיות של הבייס והבעיות של ה-cultural bias הן בעיות קשות שזה ייקח עוד כמה שנים עד שגם בעיית השפות. כי שוב אם תחשוב על ויקיפדיה, אנחנו עובדים ב-300 שפות, ואנחנו שואפים הרי שלכל בן אדם יהיה מידע בשפה שלו או שלה, וה-LLMים האלה עוד לא שם, כן? הם עוד לא שם, בוא נגיד זה עובד טוב ב-40 שפות, ומה קורה כשאתה יוצא החוצה מהם? אז עוד פעם, אם אנחנו חושבים רגע החוצה על כל האינטרנט, לא רק על אנגלית, סלש על העברית הקטנה שלנו, שיש הרבה פחות אנשים בעולם שמדברים אותה, אז אנחנו רואים בעיות כשאנחנו עוברים לשפות אחרות. אז הפערי ידע האלה קורים בתרבויות שונות, בשפות שונות, ואנחנו צריכים להשתלט על זה כאנושות, זה אתגר אחד. והאתגר השני שאני לא כל כך יודעת עוד, אבל מטריד אותי מאוד, זה שכל הפלטפורמות האלה מאוד מגבירות בעיניי עוד פעם את הפערים החברתיים. כי אם אתה קצת עובד, ואני יודעת שאתה עובד, אבל אולי חלק מהמאזינות והמאזינים שלנו לא מכירים, רוב המודלים הכלכליים של החברות האלה, של הפלטפורמות האלה, כמו ChatGPT או Gemini של גוגל וכו', יש להם איזשהו רכיב שהוא חינמי, אבל הרכיב הטוב באמת, זה שבאמת יודע ונותן את הפרטים המדויקים ונותן תשובות טובות, הוא בתשלום. אז מה קורה בעצם? רק עכשיו מי שיש לו כסף, עוד פעם רק מי שיש לו כסף יהיה לו נגישות לידע, איכותי וטוב. אז אני בתור ויקיפדית שרוצה תוכן חופשי בעולם, יש לי עם זה בעיה, ולכן בעיניי לא ירחק היום שבו ייצרו איזשהם LLMים כאלה שהם open source, שהם בוא נגיד פתוחים לציבור הרחב ויהוו איזושהי אלטרנטיבה. ובינתיים אני יכולה לספר מאחורי הקלעים שאנחנו משתפים פעולה עם החברות הגדולות, כמו שאנחנו עושים היסטורית. ויקימדיה יש לה היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה גם עם גוגל, למרות שהיא חברה מסחרית, ואתה יודע, האתוס שלנו לעתים מנוגד אחד לשני, אבל מוצאים דרכים לעבוד ביחד, וגם עם OpenAI, OpenAI פנו אלינו בתחילת הדרך, אנחנו משתפים איתם פעולה, עשינו איזשהו פלאגין ביחד כדי לראות, אנחנו מנסים למצוא דרכים לרתום את הבינה המלאכותית לטובת העשייה החופשית. ופה אני רוצה להתחבר לשאלה שלך על העתיד, ועל לאן אנחנו הולכים מפה, ומה אנחנו עושים עם מורים ועם תלמידים, ועם בכלל עם העולם, איך אנחנו, לאן זה הולך הדבר הזה. אז אני חושבת שהטכנולוגיה הזאת היא מרתקת, היא מדהימה, היא פותחת עולמות חדשים, היא מנגישה תוכן בצורות שוויקיפדיה לעולם לא הצליחה לעשות, ואנחנו חייבים לנסות, המאמץ העיקרי עכשיו של כל איש או אשת חינוך, זה באמת קודם כל לפתח את האוריינות הזאת של לעבוד עם הכלים האלה ועם הפלטפורמות האלה. לכן אני חושבת שקריטי לעבוד עכשיו על מה שנקרא Gen AI Literacy. אגב, הספרות האקדמית מכירה AI Literacy, אבל היא עוד לא מכירה Gen AI Literacy. הקהילה האקדמית בימים אלה עובדת על להגדיר את הדבר הזה החדש, והוא דבר חדש, אם אתה שואל אותי, זה אחר מאשר אוריינות AI שקיימת כבר בספרות הרבה שנים. יש מיומנויות חדשות שאנחנו נדרשים אליהם עכשיו בעבודה מול הכלים האלה. אז בעודנו מבררים את הדבר הזה, עדיין האתגר שלי בתור מי שנמצאת בצמתים שאני נמצאת, זה לעזור לכל מיני אנשי חינוך, ארגונים וכולי, לפתח את האוריינות הזאת בעצמם, כדי שהם יוכלו לעבוד ולהיות סוכנות שינוי בעצמם ובעצמן, מול תלמידים, מול עובדים וכולי וכולי. אז מה זה אומר? זה אומר שהם חייבים להכיר את המוגבלויות של הכלי, את האתגרים שלו, וגם את היתרונות והדברים הטובים שאפשר לעשות איתו. אז, ואפשר לעשות המון דברים מדהימים עם הכלים האלה, רק צריך לעבוד בצורה מושכלת. כמו עם ויקיפדיה אגב, גם עם ויקיפדיה צריך לדעת איך לעבוד נכון, אי אפשר לעשות מן הקופי-פייסט, זה אנחנו גם יודעים, נכון? אז כמו שאנחנו מלמדים תלמידים היום במשרד החינוך, איך לעבוד נכון עם ויקיפדיה ככלי, אנחנו צריכים ללמד אותם גם איך לעבוד נכון עם הדברים האלה. אין לי ספק שכל שיטות ההוראה וההערכה הולכות להשתנות משמעותית, אם לא להשתנות לחלוטין בשנים הקרובות, כי אנחנו פתאום נמצאים בעולם שבו תלמידים יכולים לייצר תוכן מאוד בקלות שהם לא כתבו אותו. אז זה דורש מאיתנו אנשי החינוך ונשות החינוך יצירתיות. אוקיי, איזה סוג מטלות אני עכשיו יכולה לתת שהסטודנטים שלי לא יוכלו לייצר בקלות עם GPT? כזה או אחר, או איך אני גורמת להם לחשוב על האתגרים וההזדמנויות. אני מאלה שמתנסים מיד בכיתה עם הדברים האלה, ואני מעודדת את הסטודנטיות, תלמידים, תלמידות, סטודנטיות, סטודנטים, לעבוד עם הכלים האלה. אני נותנת להם תרגילים ומטלות שקשורות בדברים האלה, וגורמת להם למטלות מטה, כלומר שדורשות מהם גם לחשוב ולנתח את התוצרים שבאו מהכלים האלה. אז אם אני צריכה לסכם, להתנסות, 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 שם המשחק בכל טכנולוגיה חדשה הוא באמת לא לחשוש מלטבול את הרגליים, לצלול למים העמוקים, פשוט לקפוץ למים ולעבוד עם הפלטפורמות האלה כדי להבין מה הם יכולות ומה הם לא יכולות לעשות, לתת לתלמידים להתנסות איתם, לא לחסום אותם, כלומר אפשר לנסות לחסום אותם, זה יהיה טיפשי מאוד וגם לא יעיל, כי הם ילכו לכלים האלה בכל זאת, ואגב הם דור שהרבה יותר יצירתי הרבה פעמים מאיתנו כבר, אז לתת להם ללמד אותנו בעזרת הכלים האלה, אז הלמידה הופכת להיות משהו דו-כיווני, כלומר שנים בעולם החינוך אנחנו כבר יודעים שעידן ה-stage on the stage עבר, כן, אנחנו אמורים להיות the guide on the side, אנחנו אמורים לעזור לתלמידים לפתח מיומנויות ולרכוש ידע, ולהנחות אותם בתהליכים האלה, ואני חושבת שזה יישאר הדבר הזה, רק שיש לנו פתאום עזרים בצורת כל מיני פלטפורמות ג'ן AI, אנחנו חייבים ללמוד איך לעבוד איתם, ולתת לתלמידים במה להתנסות איתם, כי הם יעשו דברים יצירתיים שאנחנו בכלל לא יכולים לחלום עליהם, בעזרת הכלים האלה, ולתת להם להביא את זה לכיתה, למידה בטוח תוכל להיות מהדבר הזה, רק צריך לבנות את זה נכון. אז זהו, עולם חדש מופלא, מרתק, וכיף להיות, אני חושבת, אשת חינוך שמתעסקת בטכנולוגיות למידה בעולם כזה, שבו אנחנו חווים כזאת מהפכה משמעותית ואדירה באיך אנחנו מייצרים וצורכים ידע. זה לא לספק אחת התקופות הכי מרתקות בהיסטוריה.
מדהים. ואני מרגיש שאני קצת מרה שלך, כי אני גם אוהב את כל ההתרגשות הזאת, אבל אני חוקר את הצד השני. אני חוקר את הסכנות.
גם אני.
ואני חייב להגיד, אני... כן, הסכנות, כי מהסכנות אני חושב, ברגע שאתה מבין את הסכנות לגמרי, אתה יודע מה התועלת והוואליו הכי גבוה. אני רק יוסיף, ואז אני אעבור לשאלה הבאה. ברשותך, אני חושב שגם העתיד תומן בחובו, אולי הסכנות הכי גדולות, זה בעצם היה... זה רעיון שעשיתי עם דוקטור מיוגו, גריגוריו מיוגו, הוא סגן ראש ה-CEA, סוכנות האטום הצרפתית, יש לו 400 מדעני בינה מלאכותית, בן אדם מאוד מוערך, ובשיחה איתו, דיברתי איתו, והיה נושא שנקרא, הוא די מוכר, כן, הוא נקרא הטאנל אפקט. הטאנל אפקט ב-AI זה שה-AI מתחיל ללמוד את מה שהוא מייצר בעצמו, ואני חושב, שמה שקורה עם המנועים שכל הזמן בודקים ובודקים ובודקים, שאנחנו מתחילים להציף את הרשתות מידע שלנו, במידע שמיוצר על ידי הבינה מלאכותית בעצמה, והיא לומדת את עצמה, ואז יש משפט שאני כתבתי אותו כחלק מאיזושהי עבודה, וכתבתי אותו הוא הולך ככה, הוא כאילו, יש ויותר ויותר מידע, ופחות ופחות ידע. כלומר, המכונות מתבססות על הרבה יותר ויותר ג'אנק שנכנס אליה הרבה הרבה יותר במידה, אבל לא ידע, ידע שזה משהו, תובנה חדשה שבין אנוש הביא, רעיון, קונספט חדש שבא לעולם, ושזה עדיין איפשהו, אם מה מבדיל אותנו בין המכונה לאדם, אולי זה, היצירתיות, הרעיון המקורי, התפוח נפל לי על הראש של ניוטון, והאופה, יש פה כבידה, כלומר, הגילוי עדיין לא שם, ורק רציתי להוסיף את זה, אני מקווה שזה בסדר.
בסדר גמור, אני יכולה להוסיף למה שאמרת, שקודם כל אתה צודק ב-100%, האינטרנט עכשיו מוצף, ובאמת אחד המחקרים המאוד מעניינים שיצאו בזמן האחרון, אנחנו נוכל לצרף לינק אליו, מדבר באמת על, חקר את הנושא הזה של מה קורה כשמכונות מתחילות באמת להתבסס על המידע שהן עצמן מייצרות, והם קוראים לזה מודל קולאפס, כלומר באיזשהו שלב הם רואים שזה קורס לתוך עצמו, זה הופך להיות נונסנס. אז אנחנו עוד לא בשלב שבו המכונות לחלוטין משתלטות עלינו, ואני חושבת שאתה צודק שיש הרבה מקום עוד ליצירתיות האנושית. אני חושבת שפשוט האנושות עכשיו תוכל להיות יצירתית בצורות שהיא לא תכננה, או בוא נגיד, היכולת שלי נגיד בתור מישהי שלא למדה למשל תכנות, מבינה, מסתובבת מסביב לקוד, מבינה איך זה עובד, אבל אני לא אשת קוד, אוקיי? פתאום היכולת שלי לעשות דברים עם קוד, כי ChatGPT עוזר לי לייצר את מה שאני רוצה בשניות, או אני לא מעצבת פנים, אבל פתאום אני יכולה לעבוד עם איזו תוכנה מגניבה, ופתאום להפיח חיים באיזה רעיון שהיה לי, פתאום היכולת שלי לעבור בין דיסציפלינות ובין פלטפורמות, קורית הרבה יותר בקלות, אז אני יכולה להיות הרבה יותר יצירתית כבת אנוש ממה שהייתי קודם. זה כמובן לא כזה ורוד וגם לא כזה פשוט, אבל אני חושבת שאתה צודק מצד אחד, ומצד שני, יש את הנגישות הזאת פתאום לעולמות תוכן שלא היו קודם, ואנחנו כבר רואים איך זה משפיע על יצירתיות של אנשים. כלומר, מצד אחד מעודד יצירתיות, מצד שני חוסם יצירתיות. זה תווך כזה, זה יש מין מנעד כזה, שאנחנו נצטרך לעודד את הדורות הצעירים לחשוב עליו, להיות מודעים אליו, ולנוע ולחפש בתוכו, כי אנחנו בתקופה של חיפוש.
כלומר, אני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אני מקווה שאתם שמאזינים לנו גם הייתם רוצים שנדבר עוד שעות, אבל אני מקווה שאתם נהנים ומפיקים ערך, אבל אני חייב להגיד גם על זה, ואז אני אעבור לשאלה הבאה, ובאמת זה, אנחנו נסיים, אל תדאגו, פשוט הייתי חייב להגיד, כי אני באמת מרגיש שאני איזשהו מראה שלך בהסתכלות, כלומר, ב-point of view, ופה את אומרת גם על היצירתיות, ואני חייב להגיד, שגם פה הייתה לי שיחה מעניינת, לא משנה, ואני אגיד את זה, שאני גם מאוד אוהב, ואני מאוד אוהב, הלוואי והייתי אמן שיודע לצייר, בסדר? ממש לא, כן? הלוואי. אבל אני יכול ללכת ולעשות לי תמונה, ואני יכול לעשות את כל התהליך הזה וליצור, באמת, אני יכול להיות ון גוך, אני יכול להיות מי שאני רוצה בהיסטוריה האנושית. ועכשיו אני אומר, הכלי הזה הוא פוקוסט על הריזולט, על התוצאה. אני נותן לו משהו, הוא נותן לי תוצאה. אבל כדי ללמוד אמנות, זה ניסוי וטעייה, זה ניסוי וטעייה, ושבת על הקן ושבור את הראש, ואיך זה עובד, צל ואור, ואז שאתה עושה מאסטרי, שאתה מתחיל להתמצע, ואתה מבין מה אתה עושה, ואתה מבין עולמות שונים, ואתה מבין מה הקושי להגיע למרקמים האלה, ומה הקושי לשלב צבע ואור, וכל הדברים האחרים שאני מושג בהם, כן, באמנות, אז אתה באמת יכול להביא משהו חדש לעולם. והדגש הוא, בלמידה הזו, הוא על התהליך. ולעומת זאת, הדגש עם AI, Gen AI, הוא על התוצאה, וגם זה מיומנויות אחרות לגמרי, כן, כתיבה. אוקיי, אני יכול להיות מועדים בכתיבה ולדעת איך לתפעל את המכונה, אבל האם אני אמן? ויש פה עוד שאלות שעולות, ואנחנו לא, זה רק הייתי חייב להגיד את זה על העניין של יצירתיות, כי זה באמת מטורף, העולם החדש הזה שאנחנו נמצאים בו, במיוחד התקופה, שזו זכות גדולה בכלל להיות בתקופה כזאת, לדעתי בשינוי של המין האנושי, ואז אני אחזור אלייך ואני אשאל, אחרי כל מה שאמרנו גם תהליכי למידה, זה איך את היום לומדת משהו חדש?
אני לומדת כמו שלמדתי פעם, וגם בעזרת הכלים החדשים שעומדים לרשותנו. כלומר, אם פעם הייתי, אני בכלל מאוד מגוונת, גם כאישיות, כבן אדם בעולם, אני מאוד אינטרדיסציפלינרית, אני אוהבת כל מיני תחומי דעת, ואני למדתי הרבה דברים בחיים שלי, ואני מתעניינת בהרבה דברים, אז אני גם מגוונת באיך שאני לומדת כישות, ואני אוהבת, כשאני עושה אקספלורציה ראשונית, ללכת ליוטיוב, ואז לקרוא כל מיני דברים, כולל את הוויקיפדיה, אבל לא רק את הוויקיפדיה, תלוי כמה לעומק אני.
היא הייתה מחויבת להגיד, היא לא יכולה להגיד, כן,
ברור,
היא לא יכולה, היא חייבת להגיד ויקיפדיה, היא מושקעת.
תלוי כמה לעומק אני צריכה לצלול, אז אם אני צריכה ממש לצלול לעומק, אני אלך גם למאמרים אקדמיים, אם אני צריכה, לא יודעת מה, למצוא עכשיו מתכון לעוגה, אני אשאר עם היוטיוב, זה הכל תלוי. אז זה תלוי מה הפעילות, איזה סוג של למידה אני צריכה לעשות, אבל היום אני דפנטלי הולכת לשרשרת כלים, גם במחקר האקדמי שלי, שאני חוקרת איך אנחנו משלבים את הכלים האלה במחקר שלנו, בעשייה האקדמית, אין מחקר שאני כותבת בלי הכלים האלה, החל מחיפוש מידע, סקירות ספרות וכולי, ניתוח נתונים, אז זה הכל הכל עם הכלים האלה, אבל לא רק איתם, זה כלי עזר, אבל זה לא, אני מטילה ספק, אני ניגשת לכל דבר כזה, עין מאוד מאוד ביקורתית, ואני אגב מסכימה איתך לגבי התהליכים היצירתיים האנושיים, שלוקחים זמן, והתהליך, הפרוסס, הדרך היא מה שחשוב, ולאו דווקא התוצר הסופי, אני חושבת שאפשר לעשות, אולי זה הניגוד בינינו, לפחות בתקופה הזאת, יכול להיות שאם נדבר עוד כמה זמן, זה כבר ישתנה, אבל לפחות עכשיו אני חושבת שאפשר לעשות חקר לא פחות מעניין בעזרת הכלים האלה, רק צריך לדעת איך לנווט אותם, אבל אפשר לעשות את התהליך חקר הזה בעזרת הכלים האלה. פשוט צריך להתכוונן לעשות את זה ככה, ולחשוב על הדברים בצורה ביקורתית כשאתה ניגש אליהם. אז הם עוד רחוקים מלתת לנו תשובות מושלמות על ההתחלה. אז נוצר תהליך כזה של back and forth איתם, כן, של הלוך חזור, שהופך להיות תהליך למידה, גם ממקום אחר, מצורה אחרת, הוא לא מחליף את התהליך האנושי של הלמידה, אבל בעיניי הוא תורם לו, הוא עוד נדבך. אז כאמור, נחיה נראה, מה יביא יום, ואיזה התפתחויות הכלים האלה יביאו, והיכולות שלהם הולכות ומתפתחות כל יום.
מסכים.
אבל יש לנו הרבה אתגרים לפנינו.
מסכים, דרך אגב, אני חושב שאחד הכישורים הקריטיים ביותר, כן, בכל טכנולוגיה, literacy נקרא לזה בימים האלה, זה בעצם החשיבה הביקורתית, כן? critical thinking, אני חושב שאנחנו, במיוחד בעולם הזה, שאתה כבר לא יודע מה האמת ושקר, אתה אולי אחד הכישורים הכי קריטיים שאנחנו צריכים, ותודה ששיתפת את זה, ושאלה אחרונה, אחרונה, לגמרי, לגמרי, סיימנו, סיימנו, האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
לא, אני חושבת שהייתה שיחה מרתקת, ובאמת לקחנו את זה לכל המקומות שיכולנו לקחת, לפחות בתקופה הזאת.
אני מסכים, ואני חושב שגם הגענו למקומות שאני לא ציפיתי, כלומר בהסתכלות הגלובלית ולוקלית, ובמנעד האנושי מה שנקרא, ותודה לך על זה, ואני מקווה מאוד שנהנת.
מאוד נהניתי, תודה רבה על ההזמנה, ואני מקווה באמת שהמאזינות והמאזינים שלנו גם נהנו והשכילו, ומוזמנים תמיד ליצור איתי קשר אם יש שאלות המשך וכו'.
מעולה, אז אני אשים קישור גם איך ליצור קשר עם שני בפרטים של הפרק, וגם כל מה שאמרנו, אנחנו נשים, זה יהיה מידע חופשי, ותרגישו גם הפרק הזה, הנה, הפרק הזה הוא הכי חופשי שיש, תפיצו אותו לכל מי שאתם רוצים ושייתן לו ערך, ונשמח לתגובות ופידבק מכם, תרגישו חופשי לפנות, להגיב, לשתף, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il